גירוש ספרד הוא אחד המאורעות הקשים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, ולכן הוא חל בתשעה באב. זאת אומרת, זה דבר נפלא, מופלא, כותנים, לראות שכל המאורעות הקטסטרופליים ביותר של אומתנו חלים תמיד באותו תאריך. תשעה באב זה למזל רע. זה מצוין. כי זה אומר שאנחנו לא עזובים. כלומר, אם המאורעות הרעים של האומה היו מתרחשים בכל מיני תאריכים, פעם פה, פעם שם, היה זה סימן שאולי, חלילה, עזבנו השם, שכינה כבר לא שורה בתוכנו. אבל הקדוש ברוך הוא דואג, גם כשהוא מכה בנו, הוא דואג לכך שזה יהיה תמיד בתקופה המתאימה, כלומר בתשעה באב. כן, כבר במשנה מוזכרים חמישה דברים שרעים שיראו את אבותינו בתשעה באב, ומאז נתוספו עוד כמה. למשל, מלחמת העולם הראשונה שפרצה בתשעה באב, וכן גירוש ספרד. אם כן, יש קצת נחמה בתאריכו של האסון הזה. בנוסף לכך, התאריך הזה עצמו מורה לנו עד כמה מאורע זה הוא משמעותי בין כל הצרות שיראו לאבותינו. כלומר, גירוש ספרד במיוחד יש לו טעם מר מאוד של אסון לאומי, וצריך לברר מה כל כך נורא באותו הטעם. וכי במיוחד הרי היו גירושים נוספים, היה גירוש צרפת, גירוש אנגליה, ועוד כמה גירושים בתוך גרמניה עצמה. כלומר, במהלך ההיסטוריה עם ישראל ידע גירושים, גירושים ממקום למקום, אבל גירוש ספרד יש לו מעמד מיוחד. כדי להבין במה מדובר, נצטרך קודם כל לעסוק בדברים לכאורה קצת מטאפיזיים, אבל הם אמיתיים, לגבי השנה שבה אירע הגירוש. השנה שבה אירע הגירוש היא שנת רשנונבט. רשנונבט. או בגוי 1492. עצם זה שזה שנת רשנונבט, זה כבר מסביר את הכל, כבר אין צורך להסביר עוד משהו. כן, מובן. שנת רשנונבט, זה מסביר מדוע זה קרה אז. אבל, אבל אני אזכיר בכל זאת להסביר במדובר. יש אצל חכמי הסוד איזשהו רמז שיסודו בגמרא אגב, שמאחר ימות העולם, האורך של ההיסטוריה שבתוכה אנחנו נתונים כעת הוא 6,000 שנה, יש אם כן איזושהי התאמה בין הסיפור של הבריאה, ששת ימי בראשית, ששת ימי המעשה, לבין 6,000 שנה שבהיסטוריה. המקור לזה נמצא כבר ברמב"ן, והדברים פותחו ושוכללו עוד יותר על ידי רבנו הגאון מווילנה. יש איזשהו סדר של ההיסטוריה שאפשר לדעת אותו מראש, אפשר לומר אפילו, על פי סידור מעשה בראשית. אז הנוגע לענייננו הוא האלף השישי. האלף השישי, משנת 5001 עד שנת 6000, אלה הם אלף שנה המקבילות ליום השישי של בריאת העולם שבו נברא האדם. ועל פי זה גם אפשר לחשב מתי תקום מדינת ישראל. אגב, מבינה כבר רמז לזה בפירושו לספרד לצניותה, הוא מגדיר בדיוק מתי צריכה לקום מדינת ישראל. אתם יודעים מתי צריכה לקום? ב-5708, זאת אומרת שנת קשה, נדמה לי שזה מה שהיה באמת. והסדר של הדברים הוא, ככה מסביר הגאון, שהמחצית הראשונה של כל אלף לא קורה שם כלום. לא קורה שום דבר. 500 שנה ללא מאורעות משמעותיים. משום שהמחצית הראשונה של כל אלף היא מכוונת כנגד הלילה של כל יום ויום ממעשה בראשית. שנאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר. והקדוש ברוך הוא ברא דווקא ביום ולא בלילה. כי איך אומר המערב? היעדר קודם להוויה. לפני כל הוויה חדשה, צריך שיהיה איזשהו זמן, איזשהו רובד של היעדר. ולכן זה מקביל לכך בהיסטוריה לזה שיש 500 שנה ללא מאורעות משמעותיים במחצית הראשונה של כל ערב. ואילו המאורעות העיקריים, המשמעותיים מבחינת ההיסטוריה, תמיד קוראים במחצית השנייה של האלפים. כן, אפשר פשוט לעבור על כל מהלך ההיסטוריה, על פי ספרי ההיסטוריה, על פי התנ"ך להבדיל, ואז לראות שזה באמת נכון. יוצא לפי זה שהמאורעות המשמעותיים באלף השישי צריכים להתחיל משנת 1740, שזה שנת 500 לאלף השישי. לפני זה לא קורה שום דבר משמעותי. אבל עם כל זאת, שנת רשמ"ב היא בדיוק בחצות הלילה. וחצות הלילה זהו זמן מאוד ייחודי. זהו הזמן שבו יש הרבה חושך. מצד שני, מי שיש לו רגישות גדולה יכול להרגיש שהיום הולך ובא. כלומר, עברנו כבר את מחצית הלילה, ואנחנו מתקרבים אל המחצית השנייה. כלומר, אנחנו פותחים את המחצית השנייה של הלילה, ואז אנחנו מתקרבים אל היום. לכן, בעלי נשמה זכה, בחצות לילה מתעוררים. כן, ידוע, יש מנהג, כבר בספר הזוהר מוזכר, ובגמרא יש איזה רמזים, מנהג של תיקון חצות. חכמי לחש, נבונה לחש, קמים בחצות לילה, ומצטערים על החורבן. אומרים כל מיני קינות, מזמורים, מתוך ציפייה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מן הגלות. זה בחצות לילה. אני שואל את השאלה, איך הם מתעוררים? מי אמר להם שזה חצות לילה? הרי כשאמרים לי, תשמע, בעמוד השחר אפשר להתפלל, אפשר להגיד קריאת שמע. אני יודע, עמוד השחר אני רואה. אני רואה שמתחיל הקרן אור לפקוע בתוך החושך. אומרים לי, תפילת העמידה זה החל מהנס החמה. אני רואה, באמת, החמה יוצאת מעל פני האופק. או למשל, אם אומרים לי, תפילת מנחה זה עד השקיעה, אפשר לראות, גם כן, השקיעה אפשר לראות. אבל איך אפשר לדעת שזה חצות לילה? בימינו יש שעונים, יש חישובים מתמטיים, אבל לא תמיד ידעו. אבל יש אנשים שהנשמה שלהם אומרת להם שזה חצות לילה. למשל, דוד המלך, עורה כבודי, עורה נבל וכינור, העיר השחר. הוא מתעורר, חצות לילה, אקום להיות בפלט, אומר דוד המלך. כלומר, בחצות אפשר להגיד איזשהו שינוי. לכן אפשר לומר, החל משנת רשמ"ב, שהייתה באמצע חשקת הגלות, הייתה ראשית התעוררות של גאולה. היו אפילו רבנים שאמרו ששנת רשמ"ב תהיה שנת הגאולה. והם אמרו שיש איזה רמז בפסוק, מזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרועי עגרו. מה זה מזרי ישראל? מזרי בגימטריה רשמ"ב. וכן אמרו, בשנת רשמ"ב תהיה גאולה, טוב, כנראה קרה משהו אחר. אבל אי אפשר לא לשים לב לעובדה מתמיהה. היום בשנה שבו מלך ספרד, שם ראשי נרקב, פרדיננד הקתולי, היום שבו הוא חתם על גזירת הגירוש, היה יום ה' באייר. ה' באייר. והוא חתם בגזירה שהגירוש יהיה בתשעה באב. כלומר, היה איזשהו פוטנציאל של גאולה באותם הימים. כאילו השגחה העליונה רוצה לומר לנו, דרך מלך ספרד הרשע, יש לכם אפשרות עכשיו לנצל את זה. אפשר שזה יהפוך להיות ה' באייר ויום גאולה, אתם לא מעוניינים שיהיה תשעה באב. זה או זה, או זה. אין, או גאולה, או גלות. זאת השאלה. והשאלה, מה היו הצרכים היהודים לעשות? אולי הם צריכים אז לתת ארץ ישראל. ייתכן שזה מה שהרגיש אותו גוי רשע, שהוא אמר, טוב, הגיע הזמן עכשיו שתחזרו הביתה. אין לכם כבר מה לעשות אצלי. אין לכם מה לעשות אצלי, אז זה בהביאה שאין לכם מה לעשות אצלי. מתכוון, צריכים לחזור לעצמאות, בוודאי שהוא בעצמו לא התכוון לזה. אבל משהו, כבר אומרים בגמרא, אי הוא לך זה, מזלי חזה. הוא בעצמו לא ראה, אבל מזלו ראה. זה המשהו לגבי התאריך. כן, בבקשה. מה זה גירוש ספרד? אני מיד אגיד מה זה הגירוש ספרד. אני אביא עובדות, נספר סיפורים, אתם תדעו מה זה היה. זה אפשר לדעת מה זה היה, זה נגע לכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה זוועות, אבל קצת מזה אפשר לדעת. קודם כל, מה עורר את המלך לדבר הזה? האנשים שחיו בזמן גירוש ספרד סיפרו שהדברים היו קשורים לאיזה ניצחון גדול שהיה למלך ספרד באותם הימים. כידוע, במשך מאות בשנים ניטש מאבק צבאי בין הנוצרים לבין המוסלמים בספרד. בשנת 730 ומשהו כבשו המוסלמים את ספרד מידי הנוצרים והקימו שמה ממלכה. רק צפון הצפון הקיצוני של חצי האי ספרד נשאר בידי הנוצרים, אבל במהלך מאות בשנים היו ניטשות מלחמות בין הנוצרים למוסלמים, עד שלאט לאט החל התאריך של הכיבוש מחדש, מה שנקרא רקונקוויסטה, שבו הנוצרים הלכו וכבשו מחוז אחרי מחוז את המדינות המוסלמיות. בסופו של דבר ספרד נשארה בידי ארבע ממלכות מאוחדות. פורטוגל היה, נברה, ארגון וקסטיליה. ארגון וקסטיליה היו שתי הממלכות הגדולות ביותר. על ארגון מלך פרדיננד, על קסטיליה מלכה איזבלה הקתולית, והם החליטו להתחתן ולאחד את הממלכות. ואז קמה ממלכת ספרד המאוחדת. בדרום עדיין נשארה ממלכה מוסלמית אחת, גרנדה, איפה שארמון האלהמברה מפורסם. זה היה המעוז האחרון של המוסלמים על אדמת אירופה. מלך ספרד הצליח לכבוש את גרנדה, ואז כל ספרד כולה הפכה להיות נוצרית. בעקבות הדבר הזה חשב מלך ספרד שהגיע הזמן להודות לאלוהיו, כלומר לאליל שלו, ואז הוא רצה לעשות מחווה גדולה, והיא לגרש את כל יהודי הממלכה. זה היה משהו כזה, איזו הודעה גדולה על הניצחון שלו. אבל צריך להגיד שזה במבט יותר כולל, הגירוש האחרון של המוסלמים מאדמת אירופה היווה מבחינה מסוימת תפנית משמעותית בחיי התרבות העולמית. עד אז עדיין במידה מסוימת ניתן לומר שהתרבות העולמית מצויה באסלאם. מכאן ואילך אירופה תופסת את המקום. באותה שנה, וזה כנראה משמעותי, ממש באותה שנה נתגלתה אמריקה. כלומר, הספרדים שלחו אוניות לאמריקה, אל המערב, וגילו את אמריקה, וזה הראשית ההתפשטות האימפריאליסטית של אירופה, לא רק על אמריקה, אלא על התרבות העולמית בכלל. כלומר, אנחנו רואים שהמאורע הזה, שכל כך משמעותי מבחינת היהדות, אנחנו נלמד מדוע הוא כל כך משמעותי, היה משמעותי גם כן מבחינת התרבות העולמית. באותם הימים, משהו כמו 100 שנה כבר, 150 שנה לפני גירוש ספרד, התחילה גם פעולה אינטנסיבית של כמה כמרים נוצריים ממסדר הדומיניקני נגד היהדות ונגד האסלאם. צריך להבין שבאותם הימים בספרד נפגשו שם ארבעה זרמים גדולים של מחשבת האדם. האחד הנצרות, השני האסלאם, השלישי היהדות, והרביעי הפילוסופיה, האריסטוטלית ואיתה. והעמדות שתפסו היהודים, לא רק מבחינה פוליטית, אלא מבחינת גם יצירת התרבות בספרד, היו כאלה משמעותיות שהנוצרים הרגישו איזשהו איום. עשו אפילו פעולות חוקתיות כדי למנוע מיהודים לגייר נוצרים. למשל, אסרו ליהודים להחזיק משרתים נוצרים, כי ידעו שברגע שיש משרת נוצרי בבית יהודי, אז באיזשהו שלב הוא גם מתייעד. היו עוד חששות, ואז החלו מה שנקרא ויכוחים פומביים מטעם המלכות על ידי הכמרים הדומיניקנים נגד רבנים. אחד המפורסמים, למשל, זה הוויכוח המפורסם בברצלונה. באותם הימים חי בברצלונה, זאת אומרת, זה משהו כמו 200 שנה לפני גירוש ספרד, חי הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, והוא הוזמן על ידי מלך ארגון להתווכח על נצרות ויהדות בפני הכמרים הדומיניקנים. באותו ויכוח היה ניצחון אדיר לרמב"ן. הרמב"ן ממש ביזה, אפשר לומר, את האמונה הנוצרית, וגם ברח מספרד באותה הזדמנות והגיע לארץ ישראל. יש אגב גרסה בלטינית של הוויכוח הזה, זאת אומרת, יש בעברית כמובן, בכתבי הרמב"ן, הרמב"ן בעצמו כתב את הוויכוח, אבל יש גם גרסה בלטינית שנתחברה לידי הכמרים, ושם דווקא הרמב"ן הוא זה שמפסיד. אני טוען, אני חושב שאני צודק, שהגרסה האמיתית זו של הרמב"ן, זאת אומרת, זו שבעברית שבה הרמב"ן מנצח. זה היה עוד ימי הרמב"ן, אחר כך היה ויכוח טורטוסה המפורסם שבו רבי יוסף אלבור הוכרח להשתתף וכו'. ואז התחילה גם תופעה של התנצרות, השתמדות של יהודים. לפעמים מרצון, אבל בדרך כלל שלא מרצון. בשנת תנא, תנא קנון א', היא שנת 1391, כלומר 101 שנים לפני גירוש ספרד, התחילו פרעות חריפות מאוד בכל ספרד. הכמרים הסיתו את ההמון נגד היהודים. במקומות רבים אלפי יהודים נהרגו. יחד עם זה גם אלפי יהודים הוכרחו על ידי ההמון לקבל את הדת הנוצרית. אמנם היהודים שקיבלו את הדת הנוצרית לא התכוונו ברצינות לשמור עליה, רק רצו להציל את חייהם. אבל מבחינה פורמלית מאותה שעה, הם היו מחויבים על פי החוקה הנוצרית להיות נוצרים. כלומר, לפי החוקה הנוצרית, יהודי, כל זמן שהוא לא עבר לנצרות, מותר לו לשכון בנוצרים. אבל מי שהתנצר וחוזר ליהדות, הוא כבר כופר והוא חייב מיתה. ומכיוון שהיו הרבה יהודים במצב הזה, לא כל היהודים, היהודים שנשארו יהודים, אבל היו הרבה יהודים שעברו לנצרות, ושמרו על מנהגי היהדות בסתר, לחצו הדומיניקנים על מלך ספרד שיבקש מהאפיפיור רשות להקים אינקוויזיציה. מה זה אינקוויזיציה? זה בית משפט שתפקידו לחקור סטיות מן האמונה הטובה. וזה התחיל בהתחלה בהיקפים קטנים, כלומר היו רוצים יהודים שנחשדו, כלומר יהודים מנוצרים שהיו חשודים על קיום מנהגי היהדות, למרות שלסתם יהודי היה מותר להישאר במנהגם. האינקוויזיציה אגב חקרה לא רק יהודים, היא חקרה גם נוצרים, היא חקרה כל מיני אנשים. אז החלו גם להקים איזה מעמד מאוד מיוחד של מה שנקרא נוצרים חדשים. כלומר, מאחר ואי אפשר היה לבדוק, כלומר, לעקוב אחרי כל מנהגי היהדות בספר, אז החלו קצת, אז חוקקו איזה חוק חדש. שכדי להתקבל למשרות ממשלתיות, צריך להוכיח שאתה נוצרי ישן. אז זה נוצרי ישן מכמה דורות, ולא ממספר דורות קטן. כן, מי שהיה נוצרי חדש, היה חשוד או על יהדות או על מוסלמיות. בשנת קנה, אותה שנה שבה נהרגו כל כך הרבה יהודים, והשתנו את חלק מהיהודים, נהרג למשל בנו של רבי חילדה קרסקס ורבי יהודה בן ארוש, וכל מיני אנשים כאלה חשובים נהרגו על קידוש השם, אנשים נשרפו. באותה שנה החליטו רבנים רבים בספרד שהאדמה בוערת תחת רגליהם, ולכן הם החליטו לעזוב את ספרד. הם פנו לארצות אחרות, למשל לצפון אפריקה, למשל לנברה או לפורטוגל, זה היה הארצות הקרובות, או לנפולי שבאיטליה. חיפשו ארצות קרובות לברוח עליהן, אבל במיוחד בצפון אפריקה, למה שמכונה היום מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה, לשם ברחו. צריך לזכור שבבריחה הזאת, זאת לא הייתה בריחה מבוהלת. הרבנים יצאו עם משפחותיהם ועם קהילותיהם ועם ספריותיהם וישיבותיהם לארצות אחרות. ניתן לומר שמבחינה מסוימת זה מה שהציל את המורשת של היהדות הספרדית. כלומר, 100 שנה לפני הגירוש, הכוחות הטובים, היצרניים, נאמר, מבחינה רוחנית של, של ספרד, היו כבר מחוץ לספרד. אבל זה המשיך רק עוד 100 שנה. במשך אותם 100 שנה מצאנו אנשים גדולים בספרד. הר"ן, ענימוקי יוסף, רבי חזקיה קרסקס, רבי יוסף אלבו, רבי אברהם מבאזו, ועוד רבים, והגדול שבכולם, בדור האחרון, היה שמו רבי יצחק אברבנאל. רבינו יצחק אברבנאל נולד בפורטוגל. והוא שמה היה שר בממשלת המלך, מלך פורטוגל. ביום מן הימים הייתה עליו, הייתה נגדו עלילה, ולכן הוא יצא לברוח מפורטוגל ולהשאיר שם את כל ממונו, והוא ברח לקסטיליה. בקסטיליה שאז באותם הימים הייתה שייכת למלכה איזבלה, עוד לפני שהתאחדה ספרד, והוא נהיה שר האוצר, אחר כך לא רק של קסטיליה, אחר כך של כל ספרד. היה יהודי עשיר והיה תפארת לעמו, ומלבד זה שהוא היה שר האוצר, הוא גם היה איש מדינה, והיה מנהל מגעים מדיניים במדינות שונות, וגם היה תלמיד חכם עצום שכתב ספרים רבים. ספרים רבים, מעמיקים בכל התחומים. באותם הימים הלכה והתגברה השנאה. אגב, צריך להבין שהשנאה היא לא סתם שנאה דתית, יש לה גם מקור כלכלי. הרי ברור שכאשר, למשל, היו תופסים מישהו שטענו עליו שהוא עדיין מקיים מנהגי יהדות בסתר, היה לזה רווח למלך. משום שאז המלך היה מחרים את כל רכושו שהיה עובר לאוצר המדינה. וברוך שעמדה על הפרק השאלה, ולכן גם לפעמים, אם אדם רצה נגיד להיפטר מחברו, רצה להיפטר ממתחרהו בעסקים, אז הוא היה זורק איזשהו רמז באינקוויזיציה שהשכן שלו מקיים כמה מנהגי יהדות. לא תמיד זה היה מבורא, לא תמיד זה היה נכון, אבל ככה הוא היה מחסל את המתחרה שלו, וגם המלך היה מבסוט, כי הוא היה מקבל עוד קצת כסף. כשעמד על הפרק שאלת, עמד על הפרק שאלת גירוש יהודי ספרד, אחד השיקולים הגדולים היה השיקול הכלכלי. הרי קופת המדינה הייתה במצב גירעוני ביותר, והיה פיתוי גדול למלך ולמלכה לגרש את כל יהודי ספרד, כי על ידי כך הם השתלטו על כל רכושה הגדול. באותם הימים עמד בראש האינקוויזיציה יהודי, כמובן, כן? טורקוימדה שמו, והוא סנה מאוד את מסורת אבותיו, הוא היה כומר מבוסרי, והוא עמד בפני המלך והמלכה כשהגיע לשם רבינו יצחק אברבנאל עם הצעת פשרה. רבי יצחק אברבנאל אמר שכדי למנוע את גזירת הגירוש הוא מוכן לשלם 30,000 דוקטים של זהב. טורקוימדה זרק על הארץ את הצלב שבידו ואמר למלך, את ישו מכרו ב-30 מטבעות, אתם רוצים עכשיו למכור אותו ב-30,000. אז כבר לא הייתה ברירה, אפילו רבינו יצחק אברבנאל לא יכול היה למנוע את זה, והייתה החלטה של גירוש יהודי ספרד. כשהגירוש כלל את האפשרות או להתנצר או להיות מגורש. זאת אומרת, אם אחרי תשעה באב יהודי יימצא על אדמת ספרד ואיננו ממיר את דתו, אז דינו למיתה. ואז האינקוויזיציה כבר התחילה להיות הרבה יותר רצינית מאז 1492 ואילך, כי אז לא הייתה בכלל כל זכות ליהודי להישאר בספרד. האינקוויזיציה בוטלה רק בשנת 1830 ומשהו, במאה ה-19. וגזירת הגירוש בוטלה רק במאה ה-20. זה נחצה את הדבר הזה, למרות שהלכה למעשה, הרבה יהודים כבר גרו בספרד וכו', אבל זה לקח הרבה זמן הדבר הזה, והאינקוויזיציה פעלה לא רק בספרד, אלא בכל הארצות שהיו תחת ממשלת ספרד. זה היה כמעט כל היבשת האמריקאית באותם הימים, מחוזות שונים בהודו, ועוד כל מיני מקומות בעולם. למשל, יש עיר בהודו בשם גואה, אתם שמעתם עליה, אז שם, באיזשהו שלב זה היה שייך לפורטוגזים, אגב, הפורטוגזים גירשו את היהודים, ושם היו שריפות של אוטודאפס, זאת אומרת של שריפות של יהודים על רקע אמונתם, שם בגואה שבהודו. עד היום הזה יש יהודים שנשרפים, אבל באופן אחר. אחד הרבנים של ספרד באותם הימים, שכחתי את שמו, אבל אחד הרבנים החשובים, שהיה יחד עם רבי נמצא גרבנאל, התנצר. הוא התנצר, אומרים, שכחתי את שמו, אבל אומרים שהסיבה לכך הייתה שהוא שמע מאחורי הפרגוד, שאם הוא לא התנצר, אז המלכה תצווה להרוג את היהודים. אז הוא רצה להציל באופן הזה. יכול להיות, מי יודע. כל פנים, היו הרבה יהודים שהשתמדו, הרבה יהודים שהזיקו את המוות, והרבה יהודים שברחו מספרד. כמה יהודים ברחו אז מספר? רבי יצחק אברבנאל אומר את המספר שלדעת החוקרים הוא הכי קרוב לאמת. 300,000 יהודים תוך 3 חודשים. אחר כך, גם אחרי הגירוש, המשיכו לברוח, אבל כבר בתור נוצרים. כן. מה? כל... לא יכלו לקחת, לא כסף, לא כלום. ברחו מספרד, לפעמים היו מסתירים כסף, אבל 300,000 יהודים ברחו. אחר כך כבר בתור נוצרים הם ברחו. זאת אומרת, יש אנשים שבמשך עוד 100 שנה המשיכו לברוח. למשל, היהודים שהקימו את הקהילה היהודית באמסטרדם, שבהולנד, קהילה חשובה מאוד, הוקמה על ידי יהודים שחזרו ליהדות. אלה היו אנוצים, היו אנוצים שחזרו אחר כך ליהדותם, וכן בעוד כמה מקומות בעולם. כן. באותם הימים, לאן ברחו היהודים, כבר היה להם קצת יותר ארצות לברוח אליהם, חלקם ברחו לאמריקה. חלקם ברחו לצפון אפריקה, שהייתה קרובה, חלקם לפורטוגל, ואחר כך הם גורשו משם 4 שנים אחר כך, על ידי המלך מנואל. ואחר כך, וגם ברחו להולנד ואנגליה, חלקם גם ברחו לצרפת. זה לא היה פשוט אז לברוח לצרפת, מסיבה פשוטה. הרי משהו כמו 80 שנה לפני כן היה גירוש יהודי צרפת. היה אסור ליהודי לגור בצרפת. אבל הם התיישבו בדרום צרפת, באזור בורדו, וכינו את עצמם בשם הנוצרים החדשים. הנוצרים הישנים ידעו שמדובר ביהודים, נתנו להם לשמור על דינגי יהדותם בלי, שלא באופן רשמי, ואחר כך הם השתתפו במהפכה הצרפתית יותר מאוחר. אבל החלק הגדול ברח באותם הימים לאימפריה הטורקית. האימפריה הטורקית, שאז כללה את טורקיה, מצרים, את ארץ ישראל, את יוון. באותם הימים, כן, מתחיל להתרקם איזשהו קשר כלכלי, הייתי אומר, בין היהודים הספרדים שנמצאים בבלגיה והולנד, לבין היהודים שנמצאים בטורקיה והיהודים שנמצאים בארץ ישראל. לפעמים זה אפילו אותן המשפחות שמתחילות לפתח קשרי מסחר, ובעקבות כך התפתח המסחר של, של האימפריה הטורקית. באותם הימים עמד בראש ממשלת טורקיה, זאת אומרת של ראש האימפריה הטורקית, הווזיר הגדול, היה יהודי בשם דון יוסף נשיא, שנולד בספרד, חזר ליהדות והגיע לטורקיה, ונהיה הווזיר הגדול. כלומר, מי שניהל את כל האימפריה הטורקית כולה, דון יוסף נשיא, הוא ודודתו דונה גרציה נשיא, היטיבו מאוד עם היהודים, וגם הראו מאוד לנוצרים. אתה להבין, מי היה דון יוסף נשיא? אדם עם מחשבה מדינית. למשל, הוא שמע שבעיר אנקונה, שבאיטליה, הייתה שמה עלילת דם. עלילת הדם הזאת, הייתה בחסותו, אפשר לומר, של האפיפיור, כי הרי אנקונה הייתה עיר נמל שהייתה שייכת לאפיפיור. אז עצרו שם יהודים והכניסו אותם לכלא ועמדו לשרוף אותם. דון יוסף נשיא נתן הוראה לכל האוניות של האימפריה הטורקית לא לעגון באנקונה. לחץ כלכלי. תוך זמן קצר אנקונה כמעט נפלה מגדולתה. וגם הוא ציווה, אדון יוסף נשיא, ביקש מן הרבנים בעולם כולו לחתום על חרמות שלא לעשות מספר עם אנקון. רבני אירופה אמרו, תשמע, זה לא כל כך פשוט, אתה מתגרה באומות העולם, זה לא רשתי, לא חדש. מכירים איזשהו מצב. אגב, יש לציין שדון יוסף נשיא היה גם ציוני. הוא החליט שצריך להקים מדינה בארץ ישראל. מה גרם לו לחשוב על כך? באותם הימים, הרבה מאוד רבנים הגיעו לאור. התיישבו ברובם בעיר צפת. בעיר צפת ישבו שם רבי יוסף קארו, רבי יעקב ברב, האריזה, רבי משה קורדוברו, מהרם גלנטי, המבית, המהרית, מהרשת גזי, בקיצור. כל רב שאתם שומעים שם שחי באותם הימים, רבי שלמה אלקבת, כל אותם הרבנים, כל אחד מהם שם בכיס הקטן 100 רבנים ראשיים של ימי. ואז אם כן התכנסו הרבה יהודים, חשב אז רבי יוסף, דון יוסף נשיא, אמר, טוב, אז אולי צריך לעזור להם להקים מדינה. זאת כנראה הסיבה לכתיבת השולחן ערוך באותם הימים. גם הוא ביקש מרבי חיים אבולעפיה להקים מחדש את העיר טבריה. בנה את החורבות של טבריה, ואז היו דיבורים על, על הקמת מדינה. כל הדברים האלה הם לא מקריים. זאת אומרת, זה שהייתה ליהודי כזה מחשבה מדינית, זה היה חלק ממורשתה של יהדות ספרד. כאן צריך קצת להבין מה הייתה יהדות ספרד, ומדוע חורבנה היווה קטסטרופה ליהדות. אסון, ממש. רבי שמואל הנגיד חי בגרנדה, אותה גרנדה שנכבשה על ידי פרדינן. ורבי שמואל הנגיד, המקצוע שלו היה ראש ממשלה. הוא היה ראש הממשלה מטעם האמיר עבד הרחמן השני. חוץ מזה הוא גם היה ראש הצבא. כלומר, הוא היה לוחם את מלחמות ערב, היוצא על פוסו להילחם נגד אויבי האמיר. נוסף לכך הוא גם היה רופא. חוץ מזה הוא גם היה משורר. השירים שלו, השירים הנפלאים שנכתבו בעם היהודי. וחוץ מזה, הוא היה גם מתמטיקאי, וחוץ מזה הוא גם היה אסטרונום. אבל כל זה זה כלום לעומת זה שהוא הגדול בתורה. הוא היה גדול הדור. עכשיו, המצב הזה, השוג כזה של אישיות, זה היה הדבר המצוי בספרד במשך 400 שנה. כלומר, זאת הייתה תפארתה של היהדות, לא רק מבחינת תורה, אלא מבחינת גם שארית של מלכות. משהו מתפארתה של היהדות הקדומה, שבה עדיין היו לנו מלכים ואחר כך ראשי גלויות, משהו מזה נשאר עדיין בספרד. זאת היא התקופה המפוארת של הראשונים, מה שנקרא תור הזהב של ספרד, מדובר מבחינת גדולי ישראל, הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, הראש, והכל אותן דמויות גדולות, או הריף, רבי יוסף הלוי בן ניגש, רבי יהודה הלוי, רבי שלמה בן גבירול, ורבי משה בן עזרא, ורבי אברהם בן עזרא. כל אלה הם בעצם אלה שמסרו בידינו את תורת משה, והם היו בעצם מורנו, המורים שלנו עד עצם היום הזה. כל זה היה מרוכז באותם הימים בספרד. כך שאפשר לומר, הגירוש היה לא רק איזושהי צרה להרבה יחידים. זאת הייתה צרה ליהדות במובן הזה שהיא שינתה את נשמתה מכאן ואילך. כלומר, מכאן ואילך, היהודים התרגלו להיות אנשים מסכנים ונרדפים. וממילא קרה דבר חמור ביותר, החל הניתוק מן המדע ומן התרבות הכללית. מכאן ואילך, העולם של היהדות הפך להיות עולם צר. רק כמה יחידי סגולה עדיין זכרו שיש דבר כזה, פילוסופיה, יש קבלה, שיש פוליטיקה, כל הדברים האלה, אומנות, כל הדברים האלה נשכחו, והעם היהודי הפך להיות באמת עם שפל ובזוי. מושפל ובזוי. כן, זה בעצם מה שהרגישו, אני חושב, גם הרבנים שחיו באותו דור, וגם מה שמרגישים כל המסתכלים במבט כולל על ההיסטוריה. אפשר לראות שאותן העניין זה מה זה היה? שבירה. לא במקרה, מבחינת עולמה של ההלכה, אפשר לומר, כאן הסתיימה תקופת הראשונים. זה מה שנקרא הראשונים והאחרונים, אז תקופת הראשונים מסתיימת מיד עם הגירוש, וזה משמעותי. אפשר לומר, הדור שבא מיד לאחר מכן, ושהתקבץ בעיקרו בצפת שבארץ ישראל, הרגיש שהוא נמצא במצב שבו הוא צריך לקבל את התורה מחדש, ולכן הייתה הזריחה הגדולה של המרכז התורני בצפת, אישה גדול גם בהלכה, גם בקבלה, וגם בכל תחומי היד. כן, בבקשה. זאת אומרת שהיהודים שהגיעו לצפת, מאחר והם הרגישו שהם נפלו הרבה, הרגישו צורך לבנות מחדש את התורה. אבל זה באמת כבר קיבל צורה חדשה, קיבל צורה ספרותית. מה שפעם היה חי הפך להיות ספרים. זאת אומרת, בכלל לדעת, גם בהלכה זה ככה. מתי מתחילים לכתוב ספרי הלכה או ספרי מנהגים? כשהמסורת החיה נשכחת. מתי, מדוע צריך לכתוב את השולחן ערוך, את הבית יוסף? בגלל שכבר כל אותן הקהילות, שחלקן תפסו כרתבה, חלקן כרשבה, חלקן כמו זה, הקהילות האלה נעלמו מן העולם. אז היה צריך לשמר בצורה כתובה את היהדות. אז מבחינה מסוימת, מבחינה ספרותית, מבחינת הספרות של ההלכה, זו פריחה גדולה, והשני זה מעיד על משהו שנפל. גם היה מרכז גדול בטורקיה באותם הימים, סלוניקי, דיברתי על זה. עד המאה ה-20 בסלוניקי היו 13 מנהגים שונים. כל בית כנסת היה משמר על מנהג מסוים של, של איזושהי קהילה בספרד. אולי נקרא לכם קצת מתיאורי אותה תקופה. למשל, אולי נתחיל עם דברים שכתב רבי יהודה חייף. רבי יהודה חייף היה מקובל בספרד, שהיה בגירוש. הוא מספר קצת מהתלאות שלו. נביא לכם פה. הנה. ואני יהודה, בן לאדוני החכם והחסיד רבי יעקב חייף, עליו השלום, ביותי בספרד, טעמתי מעט דבש, ואורו עיניי, ונתתי על ליבי לדרוש ולתור בחוכמה. איזה חוכמה? זו חוכמת הקבלה. ואני מאמין באמונה גמורה, כי זכות זה עמד לי בכל הקלעות והרעות אשר מצאו לי בגירוש ספרד, אשר כל שומען תצילנה שתי אוזניו, ולספר כל הקלעות לא ידעתי ספרו. אבל קצת מהם אספר, וקהילות השם מדבר. נסענו אני וביתי, עם 250 נפשות בספינה אחת, באמצע החורף, בשנת רשמין ג' מליסבונה, עיר הגדולה, אשר במלכות פורטוגל, במצוות המלך. והקדוש ברוך הוא, היכנו בדבר לקיים, עקנו בדבר בראשון. זאת אומרת, הייתה מגפה בתוך האונייה. ובזה היה סיבה שבשום מקום לא היו מקבלים אותנו. צורו תמה, קראו לנו. והלכנו נעים ונדים בים 4 חודשים. בלחם צר ומים לחם. ובסוף הזמן הנזכר, באה עלינו ספינה אחת ביטקיינית. וכן, בכוונה, זה המחוז הנקרא גסקוני שבדרום צרפת, ושברו אותנו ואת ממוננו. והוליכנו לעיר מלאקה הגדולה אשר בספרד, והיינו חונים שם על הים, על כורחנו, כי לא היה לנו רשות לצאת אל היבשה. כבר היה אחרי הגיר. וגם לא למצוא משם. ושם גזרו שלא יינתן לנו לחם ומים, ולא שום צדה, ונמשך זה ימים 5. ובאותם הימים היו באים אל הספינה שופטי העיר וגדוליה עם חכמים, זאת אומרת, הכוונה כמרים, והיו אומרים, עד מתי נענת לענות מפניי? מי האיש שחפש חיים וכו'? כלומר, היו משדלים אותם להתנצל. וביום אחד יצאו מן הכלל קרוב ל-100 נפשות, ו-100 התנפות, כי לא יכלו לעמוד בניסיון ההוא, ואשר נשארנו מעט מהרבה, התעוררנו את נפשנו למות, ואמרנו טוב מותנו ביד השם, ואז מתה אשתי הנעימה והתמימה עליה שלום ברעב ובסמה. אגב, בתולות ובחורים זקנים עם נערים קרוב ל-50 נפשות, וגם אני כפסע ביני ובין המוות, ונסיים בי אז מה שאמר הנביא, ונעו מים עד ים ומצפון והמזרח וגומר. ביום ההוא תתעלפנה הביטולות היפות, ומן המצר קראנו אל השם בחוזקה,
וענן הוא במרחביה, ומתוך צרה הייתה רווחה, ומשם ועלה הביאו לנו כל מיני סיפוק, ועמדנו שם על הים שני חודשים אחרים, על כורחנו, עד שירשונו ללכת אל מקום חפצנו, ומשם נסענו להלוך אל הפרבריה, של מלכות פס, פס במרוקו, בארץ ישמעאל, מה שהותירה ברד החלה הרבה, וגם שם לא שלפתי ולא שקפתי, וישמעאלי אחד שהיה מספרד דר במקומי מזדמן לשם, ושם עליי עלילות דברים, והאמינו לו כשתותה עדים, והיכוני וטעוני נטעו את רביבים מעליי, והשליחוני בבור תחתיות, נחשים ועצורת רבים היו בו, ותכף גזרו אותי לתפילה, והיו מבטיחים אותי שאם אמיר דתי, ישימוני עליהם לקצין מלבד מוהר ומתן. ויהודה עוד רד עם אל, ועם קדושים נאמן, והאל אשר שמתי בו מבטחי, קלקל עשתם, עם היות שעמדתי שם קרוב ל-40 יום, בחושך ואפלה, בלחם צר ומים במשורה, ודווקא לארץ בפני, ברב ובשמה ובערום חושר כל. והעיר השם יתברך רוח היהודים אשר בשורתן, ובאו שם מצלותי, ונתתי להם בשכר הפדיון קרוב ל-200 ספרים שהיו לי, ואחר שיצאתי משם הלכתי לפס עיר הגדולה והרעב בעיר, עד שהיינו אוכלים עצב השדה. ובכל יום הייתי תוכן בבית הישמעאלים בשתי זרועותיי, בעבור פרוסת לחם קטנה דקה מן הדקה, שאפילו לכלבים לא הייתה ראויה, ובלילות דווקא לארץ בפני, קרסי קרי, ומפני הקור הגדול שבשר וכי אין פסות בקרה, וגם כאילו היו לנו בתים להתאפן בהם, היינו עושים חפירות באשפות שבתוך העיר, והיינו מכניסים גופנו שם, ואז מתקיים האמונים על אתולה חיבקו את פתח. וכולי, כלומר, כן, ואחר כך זכיתי ובאתי למלכות נפולי. נפולי זה באיטליה, נפולי. אחר כמה גלגולים וצרות רבו מלספור, וגם שם לא שלבתי ולא זקעתי, והיה בו רוגז של מלך צרפת. כלומר, הצרפתים כבשו את נפולי, וגם שם בשביה איקוני וצאוני נשאו את רביבים מעליי וכל מה שהיה לי, ואחר כך באתי אל העיר הגדולה ומולה ונציה, דרך הים לבוש מלבוש טק, וכולי וכולי. עד שבסוף פדעו אותו ואיך שהוא יצא מכל הספר. מה? זה רבי אברהם סבא, בעל ספר טרור המור, וספר אשכול הכופר, וגם פירוש על פרקי אבות. חלק גדול מהספרים שלו, אגב, לא הגיעו לידינו. אלו, סליחה, זה רבי יהודה חייב. זה רבי יהודה החייט, בעל הפירוש, פירוש החייט על ספר מערכת האלוהות, והדברים מובאים גם בסיפור של רבי אברהם סבא. רבי אברהם סבא, שגם היה מגורש של ספרד, אגב, סיפור הזה שאני מספר לכם, זה אחד מיני 10,000 כאלה. כלומר, סיפורים כאלה נמצאים בידינו הרבה, למשל בספר שבט יהודה לרבי יהודה אבן וירגה, שגם הוא ראה את כל הדברים האלה, הוא מספר הרבה מאוד סיפורים מהסוג הזה. כן, איך שהאוניות סבו בים, וכל מיני צרות מהסוג הזה. רבי אברהם סבא, אגב, חלק גדול מהספרים שלו עבדו מאיתנו, הוא קבר אותם תחת עץ אחד ליד ליסבון. אז אם מישהו פעם מגיע לליסבון, אם רואה עץ, אז נא לחפור שם, אולי זה שם המציאו את הספרים של רבי אברהם סבא. כן. זה חלק מהתיאור. אפשר להגיד שבאותם הימים, במונחים של היהדות דאז, זה השתווה פחות או יותר לטראומה שהשואה עושה לנו. אבל בלי שאנחנו יודעים שהשואה הייתה הרבה יותר גדולה מכל זה, אבל זה להגיד שגם השואה, האימה שלה הוא לא רק מבחינת כמות היהודים שנהרגו, אלא גם מבחינת החורבן של מרכזי תורה ומרכזי חיים יהודיים פורחים. אולי קצת כמה שורות גם בדבריו של רבינו יצחק אברבנאל. רבי יצחק אברבנאל בהקדמתו לספר מלכים, יש בכמה מקומות הוא מדבר על מה שקרה לו, אז הוא אומר, אני פציתי פה לשם בימים הראשונים, ביותי שקט על שמריי במלכות פורטוגל לארץ מולדתי. לפרש הספרים האלה ארבעתם, כלומר, יהושע פסים שמואל מלכים, לראותי קוצר המפרשים בהם וכו' וכו', אבל הוא אומר, בסוף לא עשיתי את זה כי הייתי עסוק בענייני המלכות. עד אשר נגעה בי יד השם ומלך פורטוגל יחשבני לאויב לו, על לא חמאס וחצי, אז הוא צריך לברוח, אני פה מדלג על כמה דברים, ואחר כך הוא אומר, הגעתי ל... מלך ספרד, העליון בכל מלכי הארץ, המושל במלכויות קסטיליה ואראגון וקטלוניה וסיציליה ושארי הים, ובאתי אל חצר בית המלך והשגל, והייתי קרוב אליהם ימים רבים. וייתן השם אותי לחן בעיניהם וכו' וכו'. אז הוא אומר, ובשנה התשיעית, שנת מזרי ישראל, לחד מלך ספרד כל מלכות גרנדה. והעיר הגדולה גרנדה רבתי עם, שרתי במדינות, ובחזקתו וגובה ליבו חלף רוח ויאשם זה כוחו לאלוהי, ויאמר אסר בליבו, במה אתרצה לאלוהי המעזרי מחיי למלחמה, במה אקדם לקוני אשר נתן את העיר הזאת בידי, אם לא בהכניס תחת כנפיו העם הולכים בחושך צאת אזורה ישראל ולהשיב לדתו ואמינתו הבת הסובבה או להפתיכם אל ארץ אחרת מעל פניי לא ישבו עוד בארצי ולא יקונו למגד עיניי. ולכן יצא דבר המלך ודתו כדת מדי פרס וכרוזה כרד החיל לכון אמרין כל משפחות בית ישראל תתארו במים תקלון ותסגדון לאלוהי הגויים סוב הארץ תוכלו כמונו היום ותשבו בארץ את ההוארים תמענים ולתם ושם אלוהי לא תזכירו ולאלוהי לא יתייחון פלחין קומו צאו מתוך עמית מהארצות פרד מסיציליה מיורקה סרדיניה אשר תחד ממשלתי ומשלוש חודשים לא תישאר פרסה מכל אשר יקרא בשם יעקב ושם ישראל יכונה בכל מדינות מחוזית. אז הוא מספר שהוא ניסה למנוע את הדבר הזה, בסוף הוא מספר כיצד הוא יצטרך לברוח, ודווקא בזכות זה שהוא ברח היה לו זמן לכתוב את הפירושים שלו לתנ"ך. ככה הוא כותב, פה הוא כותב הזמן שמגיע לנפולי, במקום אחר הוא אומר שכשהגיע לנפולי באו הצרפתים מסנאי השם ולכן הוא יצטרך לברוח, כשהגיע לפירנצה ואחר כך לוונציה. קיצור, הסיפור שלו הוא סיפור שמצאו אצל רבים רבים שיצאו אז מספרד באותם הימים. השאלה היא, מה הסיבה? מלבד השנאה של הגויים אלינו, האם הייתה איזושהי סיבה מצד ההשגחה? בוודאי שהייתה. מעניין, ניסו אז רבנים להסביר מה שקרה. מצאנו שלושה הסברים עיקריים שנתנו אז הרבנים לגירוש ספרד. האחד, הובא על ידי רבי יוסף יעבט מגולי ספרד שבסלוניקי בפירושו לפרקי אבות כרבי יוסף החסיד. רבי יוסף החסיד אומר שהאשמה של גירוש ספרד היא הפילוסופיה, הפילוסופיה האריסטוטלית. זה באמת יש מקום לדון, אבל באותם הימים בהחלט היה מקובל בבית הכנסת על מה הרב היה דורש. היה דורש על פרק מסוים במטאפיזיקה של אריסטו או פירושי אבן רושד למטאפיזיקה, זה היה מקובל. אז האדם היה חוזר הביתה מבית הכנסת, שואלת איתו אשתו, נו מה הרב אמר? אז הוא מתחיל להסביר על החומר והצורה והגלגלים וכל מיני דברים כאלה והדבקות בשכל הפועל. זה כבר יותר מה שהיה, לא כולם, היה ויכוח חריף בתוך ספרד עצמה, היו מצדדי הקבלה, מצדדי הפילוסופיה. אבל הספק הפילוסופי הלך וכרסם בנפשות, וזאת הסיבה שחלק מן הרבנים התנפרו. הייתה אפילו סברה פילוסופית, אמרו, אם אני אמות על קידוש השם, לא אוכל להמשיך להשיג את המושכלות, ואז לא יהיה לי דבקות בשכל הפועל. מה שאין כן, אם אני אתנצר באופן חיצוני ואני אמשיך להאמין באמונת אבותיי, אז יש לי דבקות במושכלות. היו כל מיני שיקולים מהסוג הזה. אז רבי יוסף יעבט מאשים את הפילוסופיה בכך. יש דבר אחר שמובא בספר העקדה לרבי יצחק הרמה. רבי יצחק הרמה אומר שבספרד קרה דבר שהיה, לצערנו, היו צעירים שהיו נכשלים בחטא. היו נכשלים. נכשלים בזנות. ואז היו רבנים שהתירו לבנות לטבול. אבל אז באיזשהו שלב אמרו, אתה צריך לשלם לבנות. ואז כשהגיעו לזה, נגזרה גזירת הגירוש. כלומר, אומר רבי יצחק הרמה, ברגע שהזנות הופכת להיות ממוסדת מטעם הקהילה, אז הכל נופל. אבל אלה הם תופעות, הייתי אומר, עדיין חלקיות. נראה יותר הפירוש השלישי, אם אני יכול להכריע בין גדולי ישראל, חלילה. אבל בכל זאת, יש לנו להיות רגיש יותר לפירוש, באמת למה שאמר רבי אברהם סבא, על סיבת הגירוש. הוא אומר, בספר הראשון הערכתי בטעם הגירושים כי הגאווה והשררה שהייתה בישראל כאילו היו יושבים בארצם. היהודים הרגישו שספרד זה הארץ שלהם. סביב להם, עד שהיו בונים חורבות לנו ובתים ספונים בארז ובזכיות החמדה כהיכלי מלכות. עד שבעבורם השתחררו ודי לחכים. זאת אומרת, כשהיהודים הרגישו שספרה זו ארצם, אז הגאווה הזאת השכיחה מהם את ירושלים. וכן נמשך להם הגירוש, הוא מביא עוד כמה דברים, מצד חילול שבת ומחלוקת, הוא קטטה בבתי כנסיות ושבתות בימים טובים. מה הוא מביא פה? עוד כמה דברים שאני צורכן עליו. אבל יש, הטענה הבסיסית אומר, זה גם בא לספר משך חוכמה, רבי מאיר שמחה כהן מבין, זאת אומרת, שכל מקום שבו היהודים הרגישו בבית, באה רוח, תועה וצער, להזכיר להם שהם לא בעלי בתים, אינם תושבים אמיתיים מחוץ לארץ ישראל, מחוץ לציון. וזאת הייתה כנראה הסיבה המרכזית. מה נשאר מכל זה? מה נשאר מיהדות ספרד? אותה יהדות ספרד המפוארת. למרבה הפלא, היהודים הספרדים שהתחילו אז להתפזר במרכזי התרבות, מלבד באימפריה הטורקית, אבל הם הגיעו גם, וזו הנקודה חשובה, הגיעו יהודים למשרות גבוהות באירופה המערבית. לפעמים במחיר של השתמדות. למשל, משפחת גזראלי המפורסמת, ראש ממשלת אנגליה, בנימין גזראלי, היה בן למשפחה של מושמדים, יהודים, ספרדים, שהשתמדו כדי להשתלב בחברה האנגלית של אותם הימים. אבל היו יהודים שלא השתמדו, אבל בכל זאת החלו להשפיע על התרבות המערבית והיו פעילים בהשגת האמנציפציה ליהדות, ליהודים, והם קידמו את הערכים של ההומניזם המודרני. אפשר לומר, במידה מסוימת הם אחראים גם למהפכה הצרפתית ולקדמה בדעות באירופה. אחד המרכזים החשובים ביותר, אמסטרדם. באמסטרדם הייתה משפחה, משפחת ספינוזה, שילדה גם את אותו פילוסוף אפיקורוס, שיצא מן הכלל, ברוך ספינוזה, שאפשר לומר שמבחינת הפילוסופיה שלו היה המייסד של אירופה החילונית. כבר בסופו של דבר, אפשר לומר, טוב, זה לא שבח גדול, אבל אפשר לדעת שאותה יהדות הפרטה גם מבחינה מסוימת את מחשבת העמים, והיא זו שגרמה לתנועת הרנסנס המפורסמת, שבסופו של דבר הגיעה גם למודרנה של ימות. נשאר מזה גם שהשפה הספרדית של המאה ה-15 השתמרה מחוץ לספרד, מה שקוראים היום לדינו או אספניול. מעניין שלפעמים חוקרי השפה הספרדית הולכים ושואלים יהודים מהפזורה הזאת כדי לדעת משמעותן של מילים שבספרדית של ימינו כבר לא קיימים. או למשל, כשרוצים לדעת חוקרי המוזיקה הספרדית, הלכו וליקטו רומנסות ספרדיות מהיהודים של אגן הים התיכון, על מנת רומנסות שנשכחו כבר בספרד. אבל כל הדברים האלה הם דברים קטנים בסופו של דבר. אפשר לומר שבסופו של דבר גירוש ספרד הוא זה ששבר לחלוטין, כמעט לחלוטין, את אותו מרכז גדול של תורה ושל זהות יהודית גאה, והדבר הזה לא נשאר ממנו כלום חוץ מדבר אחד. יהודי אחד מספרד, לא מספרד בגלל שהוא נולד שם, אבל יהודי אחד ששמר איכשהו על המסורת של יהודי ספרד וחשב במונחים מדיניים, זה בנימין זאב הרצל. בנימין זאב הרצל היה נכדו של החזן בקהילה של רבי יהודה אלקלעי בסרייבו, שהוא בעצמו היה צאצא של רבי יוסף טייצק, שהיה גאון עולם בסלוניקי, שהיה ממגורש את ספרד, ושהמגיד של רבי יוסף קארו נגלה אליו תחילה לפני שהגלה לרבי יוסף קארו. תמיד רבינו הרב צידה היה מדגיש את זה, את ספרדיותו של הרצל. זאת אומרת שמשהו מן המחשבה המדינית עדיין נשאר בישראל, ועכשיו זה קם מחדש לתחייה. אפשר לומר שכל האובדן הגדול שהיה לנו בעקבות הגירוש הזה התחיל להתקן בסופו של דבר רק בדור שלנו, וברוך השם הולך ומתקן. שלום.